שלום חברים, סמי חברים שמח, פרק 137, הלל קוברובסקי, מה העניינים?
אתה יודע, אני ממש שכחתי לספר שבשיחות המקדימות, זה תמיד אני אספר את הדברים, השבוע אני בא למלות מים, למלא מים באונו, ואז זה מישהו אומר, אתה מאוד מוכר לי, לא... לא יודע, זה אומר, אני מכיר אותך, אתה מהפודקאסט הזה עם המוזיקה המגניבה. ואני בדיוק, זה היה כמה ימים אחרי שחזרתי מווקן בגרמניה, הורדתי את הצמיד, אבל הנה, יש חולצה, הנה רגע.
יש אפילו חולצה, כן.
יש חולצה, כן.
גם, כן.
יש גם כוס.
יש גם כוס.
כן, כן. דאגתי את הכל, יש גם מגפי גומי. אחר כך נדבר על זה. ואז אני אומר לו, איזה מוזיקה מגניבה? עכשיו, לפני כמה שנים היה לי פודקאסט אחר, ששם היה את השיר של ACDC, טנדר. והיינו שמים את כל הארבע דקות, ואנשים היו מצטרפים, כי זה היה מוקלט בלייב. אז אמרתי לו, איזה טנדר? הוא אומר, לא, לא. אמרתי לו, עם בחור קרח או עם בחור עם שערות? אז לא רק עם שערות. אמרתי, אז עם רותם, אז תגיד עם רותם. בסדר. אז רותם, מישהו חושב שזה מוזיקה מגניבה.
איזה כיף, תודה רבה. וואי, וואי, וואי.
סתם, רותם, איך היה? איך לי היה?
עזוב שטויות, חכה רגע, איך היה? כן. סליחה, הנה, 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 קבל, קבל, אתה מוכן? רגע.
בבקשה, רותם, בבקשה.
הלל, איך היה בוויקן 2025?
תקשיב, רואים שאתה לא עוקב אחריי בלינקדין. כן, העליתי איזה פוסט, אנשים התעצבנו. תקשיב, זה פעם ראשונה שבאמת הבנתי, כשאני, אני יודעת, שכמה פעמים, כמה פעמים ביום אני אומר את המילה קהילה? יכול להיות איזה 20 פעם ביום, קהילת הסייבר, קהילת הסייבר, קהילת הסייבר. נכון. וכשאתה מגיע לשם, וכאן זה פסטיבל שמתקיים למעלה מ-30 שנה בגרמניה, 100,000 איש.
מטורף.
זה אזור, מטורף. אזור של קרקע חקלאית, מטורף בגודלו, בסדר? תחשוב על הירקון, תחשוב על פארק הירקון, 8 במות כאלה. אתה הולך, יש שם עיר בצורת מקס הזוהם בדרכים, ועיר עם חייזרים, ועיר עם... ואפילו חיל האוויר הגרמני הביא לשם מטוס קרב, ובאמצע, עם כל הבלגן שאתה רואה במות, ואנשים, 100,000 איש, במות, כל במה זה להקה אחרת, 200, זה 200 להקות ב4 ימים. וגשם בלי הפסקה, ובוץ בעומק של 25 סנטימטר, שאתה חייב לבוא עם מגפיים, מגפיים כמו שיש לך ברפת. בסדר? אם זה לא מגפיים כמו ברפת, הלך עליך, אני איבדתי את הנעליים ביום הראשון, לא חוויה נעימה. אבל הדבר הראשון, באמת, הדבר הראשון שאתה באמת מבין, שנכון, הגעת לאיזשהו יקום מקביל, או איזשהו, איך תקרא לזה, הגעת לחלל, או משהו כזה, למקום של חייזרים, מה זה קהילה? אמיתי. כי אתה ראית אנשים מכל הגילאים, צעירים, מבוגרים, מכל הצבעים, אפילו משפחות, ילדים, כיסאות גלגלים, שאנשים משחים אותם שם, בבוץ המטורף. אני חושב שהיה שם משהו, מכל סוג מין גזע דת כזה שיכלת לדמיין, אנשים לא יודעים שום גרמנית, לא יודעים אנגלית, אז תמיד פונו לפחות אני בגרמנית, אבל אתה באמת מבין מה זה קהילה.
יא הלל, יא.
לא, יא, יא. כי אף אחד לא עניין אותו מי אתה, מה אתה, מאיפה באת, גם כאלו כששאלו אותנו ודיברו איתנו ושמעו ישראל, ישר חיפקו אותנו ו... חוץ מלהכריח אותי לשתות את אמבירה, אז הם לא, וכשסירבתי בפעם השלישית, רק אז הם כעסו. לפני זה הם לא כעסו בכלל. אבל,
זה בגלל של ישראלי.
כן, כמה הם חושבים שבן אדם יכול לשתות, ועוד כשנותנים לו בחינה, רוצה לבדוק עד כמה אני יהודי, כנראה. אבל הנושא הזה של קהילה שם הוא פשוט מדהים. אף אחד לא דוחף, אף אחד לא עוקף. יורד גשם, אנשים עומדים בתור בגשם. הכל ברוח טובה, הכל בכיף כזה. תקשיב, האווירה שם היא הכל. אתה מרגיש שייך במקום שבו האנשים הכי נראים חייזרים בעולם. אני לא, לא שלחתי לך את התמונות, גם מה שעליתי ללינקדין זה התמונות הצנועות, הצנועות יותר. אבל היה שם גברים שהתלבשו בברות, ואתה כל מיני דברים לפעמים.
בוא, אני אומר, גר בפוקט, באתי, אני רואה גברים מתלבשים מוזר.
לא,
בוא.
לא, פה זה גברים גדולים בגובה 2 מטר עם זקן. שמתלבשים נראה כמו השחקן מרוקי 4, פחות או יותר, ולבוש בברות, ולבוש בברות, פחות או יותר כזה. ואתה מבין מה המהות של קהילה באמת, כשיש לך אנשים סביב של דבר מאוד משותף, והרצון הזה שבאמת אתה אומר, אני שייך למשהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. זה מדהים. זה תחושה נהדרת.
אתה יודע מה?
ואתה תראה, זה עוד ישתלב. זה עוד ישתלב בשיחה, בנושא הראשון שלנו להיום. אז
אני רוצה להפתיע אותך.
כן?
אני החלטתי שאני עושה אלבום. בזכותך החלטתי שאני הולך לעשות אלבום שהוא רוק, ויש שם שירים, מה זה מגניבים? דיסטורשנס, בלגנים. ו... היום, בסוף הפרק, יש שיר שקוראים לו Build for This, שהוא בשבילך. ליטרלי בשבילך, הפתעה.
אתה רוצה שיר, אתה רוצה שיר בשבילי?
הפתעה.
אני רוצה שיר של...
תקשיבו, הלל... הלל, לא שמע את השיר, אבל הוא הולך לחגוג בסוף. זה מסוג הדברים שאפשר ממש לחגוג. אם אתם שומעים אותנו ברכב, חכו חכו לסוף, הולך להיות לנו פה.
שמעתם אותנו ברכב, ולא עשיתם עדיין תאונה.
ממש. ממש, אם אתם ברכבת ואתם תתחילו לזוז, אנחנו נבין אתכם לגמרי, אבל אתה יודע מה, אני רוצה לספר לך גם עוד משהו, אני בדיוק לפני שבוע, הייתי בכנס של נאס דיילי, אתה מכיר את נאס דיילי, נכון?
כן, היה...
נסיר.
מכיר, כן. מכיר.
אחלה גבר, ישראלי, ערבי ישראלי, מה זה חמוד, אחלה גבר, באמת, והוא בעצם עושה כנס לאנשים שמשפיעני רשת, לאנשים שרוצים להקים עסקים ברשת וכאלה. ואתה יודע מה הדבר שהכי דהים אותי שם? ראיתי ילדים. ראיתי שאנשים לא באו, כאילו רוב האנשים באו לבד, כמובן חברים כאלה, אבל הרבה אנשים הביאו ילדים. והילד הכי קטן שם היה בן 9. אוקיי? שפתאום אתה מסתכל ואתה אומר, שאנחנו, מה אנחנו רוצים לתת לילדים? כאילו, איזה כלים אנחנו רוצים לתת לילדים? דווקא בגילאים האלה שיוצרים את הקהילה, את הבונדינג, את הדברים המיוחדים. וזה הפליא אותי, וזה לא הילד אחד או שתיים. יש שם לפחות איזה, אתה יודע, איזה 10 ילדים מכנס של, לא יודע, איזה 800 איש, אולי אפילו 20 ילדים, משהו כזה. כאילו, זה, בקונטקסט הזה, שזה מטורף. זה פשוט מטורף.
אבל זה לא מפתיע בכלל. תפתח דיסקורד, כמות הקהילות, של ילדים, נוער, סביב, לדוגמה, עולם הגיימינג, היא מטורפת.
דיסקורד עשו אותו, אני... היסטורית דיסקורד מגיע לעולם הגיימינג, כאילו, להזכירך.
אבל יש גם קהילות אחרות שם, אבל גם גילה של אקרים מתברר שיש שם לא מעט, גם קהילות כאלה אפשר למצוא שם, אבל הקהילות של הגיימינג שם הן מטורפות, והן קהילות ישראליות עם אלפי בני נוער. מכל קצת הארץ, וחבריות של, אתה יכול להיות חבר הכי טוב של מישהו שהוא גר בלא יודע מה, בקרמיאל ווטאבר, או באלת ווטאבר.
טוב, מה אתה אומר שנוכל להתחיל? בוא נתחיל, אני רוצה לספר לכם עכשיו משהו. אני בדיוק היום ואתמול, במעבר דירה, שכל העולם שלי משתבש, אני אפילו עכשיו מקליט במקום שלא, זה לא המקום שאני אמור להקליט בדרך כלל.
כי הרקע נראה אותו דבר.
רקע, תקשיב, אנחנו רקע, אתה יודע, זה מקצועני הזום. ואגב, הרקע, אם אתם משתמשים במיט, אז מיט, גוגל מיט, יש שם פיצ'ר שאפשר לעשות background generation. זאת אומרת, אפשר ממש לכתוב מה אתם רוצים שיהיה הבקראונד, והוא ייצר לכם background, אוקיי? זה בלי שום קשר, סתם FYI. אז בכל אופן, אז היום מי שיוביל את הפרק הוא לא פחות ולא יותר, הלל קופרונסקי, ואני רוצה להגיד לכם כזה דבר. תשלחו לנו איך הלל היה בסוף, ואתם מוזמנים להיות משוחררים, ולהגיד, או אפילו במשהו חיובי, אנחנו נשמח, הלל, שהלל יוביל את זה באופן קבוע. הלל, מה אתה אומר? תוביל את זה באופן קבוע?
לא, אין סיכוי, אנחנו זאתים לך להוביל, אבל היום לקחתי את זה על עצמי.
יאללה, הלל, אנחנו מתחילים, אני יושב פה,
אוקיי, אני הפנליסט. אז לא הכנתי את השליפים.
אוקיי.
אני אז הרפתי לי, כי עכשיו יש לי גם את התגובה שלא כתבתי בזה. טוב, אז רותם, רותם, תגיד
כן,
מזל טוב.
כן, מזל טוב.
כן, כי כל הזמן אמרו, אוגוסט, 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 ומה הגיע? 14 לאוגוסט הגיע? לא.
14 הגיע, לאוגוסט.
כן, תיקון 13 של חוק הגנת הפרטיות.
תיקון 13 ב-14 לאוגוסט.
כן, זה לא רע, זה לא חשבתי.
לא יכול לעשות תיקון 13 ב-13 לאוגוסט, אני לא מבין, אז מה אם זה יום שישי?
אתה יודע מה? לא חשבתי על זה. וכמובן שניסו...
אגב, זה יצא סתם יום רביעי, ליטרלי סתם יום רביעי. למה שמישהו יחליט שחוק כזה גדול ומשמעותי יהיה דווקא באמצע אוגוסט? אמצע אוגוסט, אתה יודע, אין יותר צהרונים, אין יותר שום דבר. למה לעשות את זה? כאילו, אני צועק, אני כל הזמן צועק, אוגוסט זה עונת המלפפונים, תשאירו את זה עונת המלפפונים.
אגב, שמעתי את הדיון הזה באיזשהו, אותך עם הדיון הזה, כן? כן. שלמה שחררו גרסה חדשה של קומט? אני לא זוכר, נכון. שיחקתם, שיחקת כבר עם...
יש לי קומט, כן, יש לי קומט.
ועם סטרוברי? סטרוברי?
מה זה סטרוברי?
דפדפן חדש.
די, אין לי סבלנות אליך, תעזוב אותי.
ילד,
לך מפה, קישתה.
טוב, רותם, תחזור לעניינים. די, שקט. וכמובן שניסו והגישו כמה עתירות לנסות לדחות את זה, לפחות לדחות את זה בחצי שנה.
בחול זה עבד להם הסיפור הזה, כמו באירופה וכאלה.
נכון, עם ה-GDPR דחו אותו כמה פעמים, וזה כבר, זה אפילו נדחה למספר שנים, אבל לא הייתה דחייה. הייתה... עשו דחייה רק בנושא אחד, שזה דחיית אכיפת חובת מינוי ממונה הגנת פרטיות, DPO, מי שרוצה ספציפי לפי סעיף 17ב. מי זכאי לדחייה? גופים ציבוריים שמחויבים במינוי DPO, וחלק מהארגונים הפרטיים שנכנסים לקטגוריית החובה, אבל, כן, דחו את זה בחצי שנה, לראשון לנובמבר 25, בתנאי, שהארגון חייב להראות צעדים משמעותיים, עד ה-31 באוקטובר, כגון פרסום, מכרז, או כל קורא לתפקיד הממונה. היו, הרשות ציינה כמה גורמים, שבגלל זה היא הסכימה לדחות את זה. אחד, הבנה שארגונים זקוקים לזמן נוסף להתמודד עם החובה החדשה, כלומר להקל, להבין, להטמיע, קושי מעשי בהשלמת הליכי מינוי DPO במגזר הציבורי, בסדר? והאתגרים הביטחוניים והחברתיים שעמדו בפני המדינה. אנחנו באמת בתקופה איזה. חלק מהתופעות, רותם וזה, אני לא מכחיז, אני אומר, ממה שאני באמת חווה בחצי שנה האחרונה, חלק גדול מהתופעות שאנחנו רואים, זה באמת המון חברות ייעוץ חדשות בישראל שקמות, סביב הנושא הזה של רגולציה, שבאמת עיקר הפעילות שלהם היא באמת תיקון 13, מכל מיני פרילנסרים שנפלטו משוק העבודה ועשו איזשהו טוויסט, ועד ממש חברות, שחלקם היו אפילו חברות אינטגרציה, שאמרו אנחנו עושות רגע איזשהו שיפטינג בפעילות לתחום הייעוץ, וחלק גדול ממש
מסתכל עכשיו, בעיניים של מנכ״ל, אני חייב להגיד שמה שקרה פה בפועל, זה מדינת ישראל החליטה על מס חדש.
אני לא חושב שזה מס חדש שרותם, אני לא חושב שהיה, כי היה מאוד ראוי, היה מאוד ראוי לעשות שינויים באותו חוק הגנת הפרטיות, שכבר פעם אחרונה היה שם תיקון לפני עשור ויותר. נכון. זה לא מתאים לעולם הדיגיטלי של היום.
אתה צודק, אבל אני מסתכל עכשיו על חברות.
לא מתאים למהירות של העולם הדיגיטלי של
זה
היום.
זה עוד משהו שצריך להוציא עליו כסף עכשיו, וכמויות של כסף, כמו שאמרת, נפתחו כן מלא ולא. חברות ומלא גופי ייעוץ חדשים, מפליטים כאלה ואחרים.
אבל אני גם מסתכל רגע על הצד החיובי, בסדר?
יש צד חיובי פה?
כן, יש צד מאוד חיובי.
אוקיי.
כי בהמון מארגונים, עד שאתה לא מעמיד אותם, עם מה שנקרא, עם לא רוצה להשתמש בדימוי רע.
גיליוטינה, נו, בחייך, גיליוטינה.
בגיליוטינה, בגיליוטינה של עיצום כספי משמעותי מאוד, כמו שהתיקון החדש מציב, הם לא באמת חים וססים, לבוא ולהוציא כסף מהכיס. ואם ה-DPO, או גם אם זה DPO, יום בשבוע, יומיים בשבוע, לא משנה, במשרה חלקית, הוא יהיה סוג של קטליזטור, יחד עם ההבטחת מידע, לבוא ולשפר את הדברים הקריטיים בארגון מבחינת הבטחת מידע, אז כולם מרוויחים מזה. כלומר, זה נהיה התייעלות טובה, זה נהיה...
אבל אתה מבין שחברות הולכות להוציא המון המון כסף על זה עכשיו, נכון?
כן, אתה, תראה, חלק ממה שחברות עושות, הן לוקחות את זה כשירות, ונכון שזה לא זול.
איפה זה נכנס? אני בכוונה הולך בגישה הזאת. סלח לי, אבל אני בכוונה הולך בגישה הזאת, לא בגלל שזה, אני... כי אני חושב שצריך לשאול את השאלות האלה. אז אנחנו בעצם רואים עכשיו סיטואציה שבה יש עוד רגולציה.
נכון? רגולציה שתמיד הייתה.
לא, יש עכשיו עוד רגולציה. במקום להוריד רגולציה, מוסיפים רגולציה לחברות.
תראה, הסיפור המפורסם, שחושב שנתן לזה בעיטה בתחת, זה היה בשירביט, שקנס של 10 מיליון שקל הם קיבלו מהרשות המפקחת על רשות ההון והפיתוח, ומהרשות לפרטיות הם קיבלו קנס מצחיק של 30 או 40 אלף שקל, משהו כזה מצחיק. והבינו שזה אבסורד. הבינו שזה אבסורד, וטוב מאוד שזה תוקם.
זה יצא איזה 100 שקל או 500 שקל לבן אדם.
זה היה משהו אבסורד.
משהו כזה מאוד מאוד לא...
לא, זה לא 500 שקל, היה פחות, אבל זה היה משהו ממש ממש אבסורד, ואני שמח שסידרו את זה. למה אמרתי שזה מתחבר לקהילה? כי יפה לראות יש מספר קהילות מאוד חזקות בארץ וגדולות, שעוסקות בתחום הזה של הגנת הפרטיות, נכון. לא רק ברגולציה מקומית, אלא גם ברגולציה בינלאומית. אבל כמו שראינו איזשהו סוג של פריחה, גם בקהילה הישראלית, נוצרו מלא קבוצות, שהתחילו בנושא של GDPR. נכון. אז עכשיו ממש, ממש בשבוע האחרון,
שלוש
קבוצות. חדשות שנוצרו, אחת של גלעד ירון, שעוסקת בהשפעות של הרגולציה של הפרטיות ב-AI, אחת של אבי וייסמן, שגם כן ל-DPO בתחילת דרכם, ושמחפשים עבודה, נכון. ואחת של עורך דין יעקב עוז, שגם כן פעיל מאוד בתחום הזה, שהיא דדיקרת רק לגיוס, כן. שהיא קהילה, יש לו קהילה ענקית כבר שעובדת, וקהילה כן. שעוסקת חדשה, מה, אני מדבר איתך בכל השבוע האחרון, שעוסקת כן. אך ורק בגיוס, וזה יפה לראות, זה יפה לראות את העניין הגובר בזה, כי גם אם אתה לא מומחה בהגנת הפרטיות, אבל אתה כן מהתחום, אתה פתאום, כמו שעכשיו אמרת, אתה מתחיל לשאול שאלות, איפה אנחנו עומדים בפני הדבר הזה, אנחנו כן צריכים, אנחנו לא צריכים, זה מעלה את המודעות, הרבה יותר קדימה לדבר הזה, וכדי להפוך את זה לנכס, ולא לחובה. כי הבטחת מידע והגנת הפרטיות זה נכס. זה לא חובה, זה לא עונש, כמו שאתה אמרת מקודם.
כן, כן. אני רוצה לתת פה אולי רעיון אחר, איך להכניס רגולציה כזאת בצורה יותר אפקטיבית, שחברות יוכלו להטמיע אותם. כי חברות, כמו שכולנו יודעים, הן מחכות ליום של אחרי שזה כבר נכנס. ועכשיו הכנסות הם לא הגיוניים, והכל מאוד מאוד גדול, והכל מטורף. אני הייתי חושב שאם מישהו שהוא מקבל החלטות, שומע רגע פה את הפודקאסט, והוא יכול רגע טיפה להשפיע, אני חושב שיש דרך יותר חכמה להכיל חוקים כאלה, גם שיכנסו בצורה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, אני חושב שתיקון 13 הוא תיקון בריא בסופו של דבר למדינה שכושלת שלנו בתחום הפרטיות, אבל אני חושב שהם היו צריכים להתחיל את זה אחרת. זאת אומרת, להתחיל את תיקון 13, כבר מלפני שנה אפילו, ולבוא ולהגיד, אנחנו כל שנה מעלים את הכנסות ואת ה... ואת הדברים שאמורים לשלם, אתה יודע, יש פה עניין של כנסות, יש פה עניין פלילי, יש פה כל מיני דברים, זה חוק מורכב. אבל כל שנה זה יעלה עד המקסימום. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים, בוא נסתכל רגע ל-GDPR כקונספט, הוא בא ואומר עד 20% מההכנסות הכלליות שלך כמדינה, שלך כעסק, אז הייתי בא ואומר, אוקיי, כל שנה מוסיפים עוד 5, או עושים את זה בשני שלבים, 10% ו-20%, אתה יודע, יש פה איזה לפ. ואז החברות, יש להם כבר את האינסנטיב לעשות את זה, הם ייפלו, כי המון חברות דווקא עכשיו ייפלו, ואני רואה את זה אפילו, בתור משהו שלילי, שעכשיו הרבה אנשים שמחזיקים מידע לא טוב על חברות, כמו איפה נפלו, מה קרה, איפה זה, הם יכולים לבוא על החברה ולסחוט אותם, וזה לא טוב. ואנחנו צריכים דווקא גם לתת לחברות איזשהו קרית נוחה ליפול בה. אתה מבין מה אני אומר, אני מקווה.
כן, רותם, אבל אתה יודע, כל כך תוכנים את הנושא הזה, ורק בשנה האחרונה, אני חושב שראיתי למעלה, מ-8-9 מקומות משמעותיים, שבהם הכניסו גם את ה-DPO, בתוך הקורסים, או קורסים בודדים, וכל מיני, כל מיני יוזמות של משרד המשפטים, הרשות לפרטיות, עם יוזמות שלה, להכניס את זה כהדרכות מסודרות. היה מספיק זמן לארגונים להתכונן, להכין את השטח, היה מספיק זמן לשוק, היה מספיק זמן לשוק להתחיל להכין אנשים שיעשו הסבות, אם זה עורכי דין, רואי חשבון, או אנשי הבטחת מידע, של GRC, להיכנס יותר לעומק ולהבין.
אני אגיד עוד פעם, אני לא חושב ששנה זה מספיק, אוקיי? אם אתה מסתכל, בוא ניקח חברה, חברת Enterprise, 5,000 עובדים, 10,000 עובדים, whatever.
היה להם כבר DPO. היה להם.
שנייה רגע, רוב הסיכויים שיש להם כבר DPO, זה בסדר גמור.
נכון.
אבל עכשיו צריך לעשות הערכות שונות, אולי עכשיו משרדי ממשלה מאוד מאוד גדולים שצריכים לקחת אחריות, אולי אפילו עיריות, ואתה צריך להבין שאין להם מערכת שהם צריכים עכשיו לסדר אותה ולארגן אותה, שתהיה יותר מוקשחת. יש להם סדרה של, או אינפרסטרקצ'ר, של עשרות אם לא מאות דאטאבייסים, מערכות, דברים שמתקשרים אחד עם השני, ובשביל להערך, בשביל להתקן את הדבר הזה, זה משהו שצריך המון זמן, המון תקציבים, וסלח לי, חברות גדולות, לא מספיק להם שנה.
אני עוד יכול להבין על עיריות, חברות גדולות, כבר מזמן היה להם DPO,
אמור להיות להם DPO.
אמור להיות להם DPO, ועשה מקסימום התאמות. אבל, רותם, זה דיון ארוך. אני שמח שלא נכנעו ולא דחו. אני דווקא בא מהצד השני, אני שמח שלא דחו את זה, למרות שהיה עתירות לדחות את זה בחצי שנה. אני חושב שכבר לא היה ברירה, וזהו.
אני חושב,
במיוחד בישראל, אם לא שמים לך גרזן, המעסיקים לא עושים, ואותו דבר, השינויים שדיברת עליהם מקודם, יבוא מעולם הדירקטורים, יבוא מזה של הדירקטורים, יש אחריות אישית ופלילית על הנושא של הגנת הפרטיות והבטחת מידע בתוך ארגונים, ואז יתחיל להזיז לאנשים איפה שמים את הכסף. שמים את הכסף איפה שאתה רואה שאתה חייב לשים אותו, שזה אחד, וזה גם, אני מאמין, שזה גם ישנה רגע את התפיסה שתמיד הייתה רווחת, שהבטחת מידע זה הוצאה, במקום לתפוס את זה כהשקעה, השקעה, כי אתה יודע שאני שונא את המשפט הזה של, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי, אבל במקרה הזה להשתמש בו, כי בסוף הדבר אתה יודע שאתה אף אחד לא חסין, וזה כן יעזור לך לעבור את זה בצורה יותר טובה ויותר קלה, אז אי אפשר לעצום עיניים כל הזמן. בסדר? אבל יש עוד נושאים רגע, לדבר עליהם, אז בוא. להתקדם, כי אם אנחנו לא נגיע ל10 נושאים, אז סתם אין ספק.
אתה מנהל את הפרק, אני רק מטריד אותך, זה התפקיד שלי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה.
זה ממש כיף לי, אני חייב להגיד, זה כל כך כיף עכשיו הסיפור הזה.
רותם, תירגע. תגיד לי, אתה זוכר את הסיפור הזה שתפס ככה כותרות על אותם סטודנטים שבעבודה שלהם, כתבו בפונט 2, בצבע לבן, רקע לבן, הוראות לג'נריטיב AI, איך לתת להם ציון על העבודה?
נכון.
יפה. אז השבוע, מה יפה בזה? וזוכר שצחקנו על זה שאמרתי לך, שככה היינו עושים בעבר מניפולציות, על מנועי חיפוש, כדי שהם יחשבו שהם רואים אתר אינטרנט מסוים, כשהם לבשר רואים אתר אינטרנט אחר. כמו לדוגמה, סיפרתי לך את הסיפור הזה או לא? היה לי לקוח,
לא?
שהיה לו חברה לשיווק מכוניות, והשתמש באותם טכניקות, כדי שיחשבו שזה אתר סקס, כדי שיכנסו לשם יותר גברים. שדרך אגב, גם על זה לדבר היום. כן, הכנסתי את הנושא הזה? יו, ידעתי ששכחתי משהו. טוב, לא נורא.
אוקיי.
אבל זה גם נושא שרציתי לדבר עליו. חכה.
על האתרי סקס עם ה-SVG?
לא,
אז, עם התקפה מדבר?
חד... Okay. כן, עם נו?
SVG, כן, בדיוק. SVG. קראתי את זה גם, כן, זה מגניב לגמרי.
קראת, צחקת?
כן, לגמרי.
כן, גם אני צחקתי. כן, אבל רגע, אבל השארנו את כל המנהלת.
תכף נדבר על זה, סבבה, אני איתך, אני אעזור לך.
אתה רוצה לי מלגן, רותם, טוב.
נו, זה התפקיד שלי.
אז ענקית הטק התריע בפני 1.8 מיליארד משתמשי השירות, על איומי הזרקת פקודות עקיפות. כן, איך אני מת על indirect prompt injection. אהבתי את זה. כלים, כלי AI פנימיים, שאתה עובד איתם בגוגל דוקס, כמו ג'ימיני, עלולים להיות מגויסים בידי האקרים. אך אני אבנית על זה, כדי לקנוב דתונים אישיים ללא אינטראקציה עם המשתמש. מה חדש באיום? כן? אז איך זה עובד בפועל? תוקפים התמיעים פקודות זדוניות במיילים תמימיים לכאורה, הפקודות נכתבות בטקסט לבן על רקע לבן, זה בלתי נראה לעין האנושית. ג'ימיני סורק את המייל, או סורק את המסמך, ומבצע את הפקודות הנסתרות. בסדר? מה שהבן אדם לא רואה, הוא כן רואה. המערכת יכולה לחשוף סיסמאות, להעביר מידע באימיילים, ואף ליצור התראות שווא. בסדר? כמו לדוגמה, דרישה, והם נתנו פה דוגמה ככה מאוד מאוד יפה, דרישה לבוא ולהחליף סיסמה, כשהוא מפנה אותך מראש לאתר מזויף להחלפת סיסמה. שתי מומחים לא רשמו, האמת שלא רשמו מי הם, סקוט פולדרמן, מומחי טכנולוגיות, הסביר, אקרים מצאו דרך להשתמש בג'ימיני, בינה מלאכותית של גוגל עצמה נגדה, למעשה אקרים שולחים אימיילים הודעות נסתרות, כדי לחשוף את הסיסמאות שלכם מפני שתשימו לב, הוא הדגיש כי מתקפה זו היא AI נגד AI, כן, AI ננחם בעצמו. אין קישור, כן, במקרה שלנו אין קישור, כמו בפישינג לדוגמה שעליכם ללחוץ, כדי להפעיל את ההונאה, מספיק שקיבלתם אימייל, ואופ, הפקודה מתחילה לרוץ לכם, או הפקודות מתחילות לרוץ לכם על על המסך, ולעשות לכם מניפולציות, כדי שתעשו כל מיני דברים. עוד חוקר אחר, מצוות של מרקו פגוארה, ווטבר, לא יודע איך קוראים לו, מצוות המחקר דים זירו, של מוזילה, הדגים כיצד ג'ימיני יכול להציג התראות שקר למשתמש כך שיחשוב שחשבונו נפרץ, ואף לספק מספר טלפון מזויף לתמיכה, המשתמש רואה הזרה מימנה, מה-AI שלו עצמו. בקיצור,
okay.
מה אפשר לעשות בנידון, רותם?
בבקשה, תגיד לי. אתה יודע מה,
אתה יודע מה הדבר הכי חשוב שלמדתי אי פעם בחיים שלי? אמיתי, וואו, אמיתי,
אני
אמיתי.
אני ממש סקרן עכשיו, סקרנת אותי לגמרי.
אמיתי, מפרופסור יוסף אגסי, זיכרונו לברכה, אני חושב okay. שאחד הדברים שהכי
לא
למדתי...
לא לשחק עם אש?
לא, להטיל ספק.
אוקיי.
להטיל ספק. כלומר,
ובאנגלית קוראים לזה critical thinking, חשיבה ביקורתית.
זה, אני לא, אני חושב שזה חטיבה, זה, חטיבה
חשיבה ביקורתית.
זה לא רק חשיבה ביקורתית. כי עצם זה שאתה אומר, רגע, תן לי רגע, שנייה רגע להבין, הגיוני, לא הגיוני, הגיוני בזמן הזה, במהות הזה, אתה פתאום מתחיל, הטלת הספק, הטלת הספק, אני לא יודע אם דיברנו על זה בעבר, היא אחד מהבעיות הכי קשות שה-Generative AI יוצר לנו, גם כתחליף, גם כשדיברנו על תחליף, לגוי המסורתי. כי אתה מקבל כל מיני פרומטים, אתה כותב פרומטים, אתה מקבל תשובה,
אתה יודע מה, אילל, תקשיב,
אני אספר לך
מה אני עושה, אוקיי? כי היה לי בדיוק השבוע אני עשיתי הדרכה למורים פה בפוקט, וניסיתי להסביר להם, לא בתאילנד, דווקא באנגלית, היה נחמד מאוד, וניסיתי להסביר להם מה זה critical thinking. ואמרתי להם, אתם יודעים מה, בואו נספר לכם איך אני מסתכל על זה, וסיפרתי להם ככה, את הסיפור הזה. אתם, כשאני הולך לפרפלקסיטי, לג'ימי, או לג'פטו, או לקלודי, או לכל אחד אחר, ואני אומר לו, תביא לי איזה משהו, אפילו עם איזה ג'ם, או ספייס, או איך קוראים לזה, GPTs, או פרוג'קט, או כל אחד עם השם שלו, אז הוא נותן לי תשובה. אני תמיד קורא את התשובה, זאת אומרת, אני מסתכל על התשובה ואני קורא אותה בעיניים של, יש פה בעיה, משהו לא בסדר. איפשהו פה בטקסט יש הזיה והוא דפק אותי. אני צריך למצוא את זה, זה התפקיד שלי. אוקיי? ואז צריך לקרוא את הטקסט, להבין אותו ולראות את ההקשרים ולהבין איפה הוא דפק אותי, ותקשיב, בהמון מקרים אני מחליף ואומר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי אני לא סומך עליו. יש פה עניין של אני לא סומך עליו. אני כל הזמן חושב שבאיזשהו מקום הוא דופק אותי. ואיפשהו שהוא שם את זה, אני מחפש, ואז אני משנה, ואז אני מוריד, ואז אני מוריד. כאילו, הספק הוא מאוד מאוד גדול אצלי, על כל מה שקשור שהוא generative AI, אבל צריך להגיד גם, שאחד הצרות הכי גדולות עם AI, זה laziness, זה עצלות. אוקיי? הוא דוחף לעצלות. ממש ממש
רגע, עצלות. רגע, חכה עם העצלות, עם העצלות זה נושא הבא. אבל, אני אגיד לך.
כן.
רגע, אני אגיד לך מה היה ההמלצות, מה היה ההמלצות שהן קצת בעייתיות לטעמי.
כן.
העצות שגוגל נתנה, ספקנות כלפי AI, אל תסמכו עיוור על תוכן שג'ימיני מציג, כן, הם בעצמם אמרו את זה, ורפיקה הציעה עצמאית, ביטקו התראות הבטחה ומספרי טלפון דרך מקורות רשמיים, בסדר, כלומר, גם אם קיבלתם עכשיו מספר טלפון או לינק, תקשו ללינק המקורי בעצמכם, ולא דרך הקיצור שקיבלתם, ותבדקו שהטלפון הוא הטלפון הנכון. זהירות מאימייל מוזרים, וכל מי שתמש בסיכום AI, קראו את המייל במלואו, רותם. ניהול הרשאות, עדכון שוטף של הגדרות ההבטחה בחשבון, זה נכון תמיד, והשבטת פיצ'רים מיותרים, ניתן לחבות חלק מהפיצ'רים המיותרים בג'ימיני AI.
די, נו, זה דברים כל כך מיותרים. לא יכולים להגיד, תקשיבו, יש לנו מערכת שיכולה לדפוק אתכם, קחו את זה בחשבון.
לא, דווקא זה הם אמרו.
די, נו, תקראו את הכל. אם קראתי את הכל וזה עדיין נשמע לי הגיוני, מה, זה בסדר עכשיו? הכל סבבה? כאילו, איך זה עוזר לי? איך מה שכתוב פה עוזר לי?
חותם, אתה זה לא דוגמה. לך יש אוריינות טכנולוגית גבוהה, ויש לך אוריינות AI גבוהה.
אבל אימא שלי, איך זה עוזר לה?
לא עוזר לה.
כל מה שאמרת עכשיו, זה די נו.
הם עשו אף אחד מהאחד עד חמש, אולי את העניין של הרשאות על החשבון עם two-factor authentication, כי זה...
אף אחד לא יעשה את זה.
לא, two-factor authentication, אני חושב שהצלחנו קצת להטמיע.
יש לכולם, כן.
יותר בציבור, אבל שאר הדברים... אף אחד לא יעשה, אף אחד לא יודע בכלל מה זה הכפתורים האלו של הדפינישן, ומה אני יכול להקביל, ולך תקרא עכשיו, ולך תחקור, ואף אחד לא עושה את זה כמו שאמרת.
The tyranny of the default.
זה נקרא לזה כסתח, אנחנו אמרנו לך להיזהר, ואתה, את תגלגל עלינו את האחריות, כן? הכי יפה בסוף.
אז אתה טוען בעצם שגוגל מגלגלים עלינו את האחריות, אני רוצה להבין, זה מה שאתה אומר?
הם טוענים שבמלחמה, במרוץ חימוש דיגיטלי, בו ה-AI, AI אחד הוא התוקף ו-AI אחד הוא המגן.
אבל גוגל זה AI.
המשתמשים הם בקו האש.
אז אתה טוען שגוגל ביודעין עכשיו מייצרים מערכות שעושים רע לאנשים.
לא.
אני רוצה לדעת אם הלל קוברובסקי מוכן לומר את המילה גוגל, שמייצרת במיוחד מערכות שיכולה לתקוף לאנשים. כן, וואי וואי, אתם צריכים לראות אותו עכשיו, הוא התחיל לזוז. הלל התחיל לזוז.
אתה יודע, אני ואתה לא יכולים פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אבל זה בדיוק עכשיו מרים לי להנחתה לאיזה פוסט שעשיתי השבוע, שמדבר על Windows 12.
ממש במקרה. אבל
ממש במקרה, זה גם הנושא ששילבתי, אתה יודע, שיהיה רצף.
וואו, אוקיי, יש רצף, וואו.
אבל רגע, בשביל לקרוא רגע את הנושא הראשון, בסדר?
כן.
אני מסכים איתך בהחלט, שאנחנו בנושא של, אנחנו תקועים ככה באמצע, של מהפכה שאנחנו בעצמנו מנסים רגע להבין, איך להקל אותה, איך לאכול אותה נכון. ברור, שכל פעם כשאתה בא עם טכנולוגיה חדשה, ייווצרו בעיות חדשות. גם בעיות מטומטמות, כמו לתת פקודות נסתרות בתוך טקסט, שאתה לא רואה, אבל האלגוריתם רואה, או Generative AI רואה, בסדר, כבר ראינו את זה בהיסטוריה לפני 20 שנה, הנה אתה רואה שלפעמים גם דברים, מניפולציות כאלו חוזרות, כן, לא היה צריך כל כך, חיכיתי שזה יחזור מתישהו הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, ופה אני מסכים איתך, אין תחליף לחשיבה הביקורתית האנושית, תסתכל, תראה, גם כשאתה עכשיו מקבל מה-AI Assistance, בתוך מערך הסוק שלך, המלצות לפעולות מסוימות, תעצור שנייה, תנסה רגע להבין, תשאל רגע עוד שאלות, ואז אולי תפעיל את האוטומציה.
אנשים לא עושים את זה.
ולא ישר.
אנשים לא עושים את זה, די, נו. מי עושה את זה? רק גיקים כמונו, זהו.
לא, אתה פשוט, אתה פותח פה נושא שהוא יותר גדול, כי הוא גם תלוי בדרך שבה הכשירו אותך לעסוק במקצוע, וגם פה יש לנו איזושהי בעיה, כי ההכשרות לא מתאימות לחשיבה הזאת, כי תמיד הייתה החשיבה של מה אני יודע, מה אני בתור מרצה יודע, אני בא ואני מרצה, אני אומר, ככה פונים מערכת חוקים. הנה, אני מגיע לכם בכיתה, מעכשיו אתם ככה בונים מערכת חוקים, פוליסי של פיירול, שאני דרך אגב עושה את זה, זה 28 שנה. עכשיו, מי אמר שאני צודק? במקרה שלי אני יודע שאני צודק, אבל מי אמר שאני צודק? מי אמר שהדרך שאני מציג היא המיטבית ביותר? עכשיו, תיקח את כל אלפי הסטודנטים שלימדתי, ואמרתי להם, זה הדרך הכי טובה לעשות, והם הלכו ומיישמים את אותו דבר, כי ככה הם למדו בכיתה.
אל תקשיבו להילל. אל תקשיבו לו.
דווקא במקרה הזה אני מאוד מקווה שמי שיקשיב לי באמת מיישם את מה שאמרתי לו, כי באמת זה הדרך הכי טובה.
תחשבו על דרך יותר טובה. אם אתם עושים בדיוק מה שהילל אומר לכם,
אתם היית אצלי בקורס צ'קפוינט.
אתם רובוטים.
לא?
מה הייתי?
אתה כשהיית ילד, היית בקורס צ'קפוינט עסק שלימדתי אז? או שלא?
אני, הקורס צ'קפוינט, עשיתי הסמכה של צ'קפוינט ב-2000. בשנת 2000.
אני התחלתי ללמד ב-99, כן? גרסה 4-0.
אז יש מצב.
כי למדתי בארבע מקומות לימדתי.
אבל אז היית עם שיער, אז כנראה אני לא מזהה.
אז הייתי עם שיער. הייתי גם בלונדין עם עיניים כחולות. טוב.
היית גם בלי חולצה של וואקן, כן.
כן, איזה חולצה יפה.
איזה חולצה. אפשר
לראות בזה, אבל אתה לא מבין איזה
חולצה יפה. אני ראיתי, חבל. חבל על הזמן.
לא, מאחור יש דום את כל הלעקות. רואים או לא?
כן, כן, בטח, גנס אנד רוזס, בטח, רואים הכל.
נשקעתי בך, באתי עם
כוסר. אתה ראית את גנס אנד רוזס? באמת? כאילו,
אז זהו, שהייתי עם בחור מקסים, שהוא תותח על בהבטחת...
שקוראים לו גנס, ועוד אחד היו לו רוזס, והסתלחתי עם שניהם.
לא, לא, איש מקסים משכמו ומעלה, שגם פינקו אותי שם בארוחות שחיתות ושתיים ולילה, כאילו זה מה שהיה חסר לי, אבל הוא לא סובל אותם. היינו שתי שירים, ושנינו ברחנו, כי זה היה נוראי. לראות את גיבור ילדותך בגיל 60 ומשהו 70, אני חיפשתי את הפיליפינית שתתמוך בו, שהוא לא
ייפול. אתה מדבר על סלאש?
לא, סלאש דווקא, הוא נראה דווקא בסדר מרחוק.
כן, כן.
על אקסל. אבל לא משנה, נושא הבא, בסדר?
כן.
ותקשיב טוב, רותם, כי אם חשבת שהמערכות החדשות, עם הגוי החדש של AI Assistance, שהוא עכשיו נהיה הטרנד, שכל חברת הגנת סייבר הולכת להטמיע כדי לצמצם את השימוש בגוי, ושתשתמש כמה שיותר בג'נרטיב AI או AI אסיסטנס שצמוד לאותה מערכת, אז תתכונן, בסדר?
אני
מערכת ההפעלה הבאה של מייקרוסופט, כן?
רגע. מייקרוסופט הוציאו את Windows 10 וצעקה בכל חוצות, זאת מערכת ההפעלה האחרונה שלנו. ואז הם הוציאו את מערכת ההפעלה 11 ואמרו, זאת מערכת ההפעלה האחרונה שלנו. ועכשיו אתה אומר לי שהולך להיות גם 12?
אז אתה יודע מה זה הזלש? אז זהו שלא. בסדר? מערכת ההפעלה, כן? מחשב, הכותרת שנתנו לדבר הזה, מחשב שמקשיב, רואה ופועל לבד.
אוי אוי אוי.
בסדר? רותם, שים מחשב, לא צריך אותך כמשתמש קצה, אתה רק תפריע. במקרה שלך אתה באמת תפריע גם.
אני ממש אפריע לו.
מי שמכיר אותך אז יודע.
ממש, יודע. כן.
מערכת ההפעלה הבאה של מייקרוסופט צפויה לשלב בינה מלאכותית, שתהפוך את המחשב למודע, למודע לסביבה. בסדר?
אוקיי.
במקום כלי נפרד, ה-AI יהיה שזור בתוך מערכת ההפעלה, ויפעל באופן יזום לצד המשתמש.
שזור.
כן, אבל לצד ההבטחות רותם, עולות גם שאלות קשות על פרטיות ושליטה במידע האישי. בסדר? Windows 12 צפויה להגיע תוך שנה עד שנתיים, כאילו למה קשה לתת צפי, אני לא יודע, והיא מיועדת להביא מהפכה של ממש במחשוב. החזון המרכזי הוא מעבר למחשוב סביבתי, נקרא Ambient Computing.
Ambient Computing. זה עם אורות כאלה? זה עשה לי עם אורות כאלה?
זהו, זה גם מה שלי, אתה מכיר מוזיקת Ambient?
ברור, מה זאת אומרת? יופי. מוזיקת מעליות קלאסית?
אז אני לא גם לא הבנתי את העניין הזה, אבל בסדר. כנראה זה קטע של השתלבות בסביבה, בלי שתשים לב.
כן.
מחשב שמודע לסביבה, שבו הוא פועל ולא רק מגיב לקלטים מהמקלדת או מהעכבר, המערכת תוכל להבין מה המשתמש עושה בכל רגע. כותב מסמך, עורך תמונה או משוחח בווידאו, ומבלי שתבקש זאת רותם, המערכת תציע לך עזרה רלוונטית באופן אוטומטי. בסדר?
אני גם לא רוצה את העזרה, תודה.
עכשיו, אתה רוצה, רוצה. רגע, אוי, שכחתי לסגור את הטלפון. אחד השינויים...
לא מקצועי, הילל.
כן, את תדמיק אותי, תקרא איזה טלפון. לאימא עונים, אבל אני... תתחדש, הילל. במקרה שלך, אני לא... תקשיב, אני רוצה להגיד לך, רותם, רגע, לפני שעוברים לזה, אז זו מערכות הפעלה, בסדר? פולד 3, פולד 5, פולד 7, אני מאוהב. הפולד האחרון שאני קונה בחיים, נראה לך, יהיה פולד 9, אני קנה גם. אני מחור, אני אדיוט. בסדר, אני מרים מפולד, אני רץ לקנות.
לגמרי.
אני מאוהב, אני מאוהב, ממש, אחר כך נדבר על זה. אחד השינויים יהיה, שים לב למילה, לאינטראקציה מולטי-מודלית, כן? כלומר שהקלט יכול להתבצע בצורות מדיה שונות, עם דגש מיוחד על קלט קולי. בסדר? כלומר, כל ההדגמות שאנחנו רואים כל הזמן,
מולטי-מודליטי בא בעצם בא ואומר שיכול גם לכתוב, גם לשלוח תמונה, גם קול וגם וידאו.
אני שואל, ואני שואל ברצינות, רותם, יש כבר קרחת, בסדר? לא ביקשתי זאת, אבל יש לי.
יש מצב שזה מהפולד 3?
לא, יש לי הכנה לנרולינק. כבר יש לי הכנה. זה לא שהמנתח של הנרולינק צריך עכשיו לבוא ולעשות לי קרחת, כדי לעשות לי
חסכת להם את העבודה עם הסכין, אוקיי.
עכשיו, אני אומר גם ככה יש לי, מתי כבר הנרולינק יתחבר, ואז אני אוכל לשלוט במה שנקרא brain, brain, נו, עכשיו בחרי המושג מהראש, לא B2C, זה brain to computer? לא. יש איזה מושג דקה בחרי מהראש, אבל היכולת שלנו היא לשדר משהו בעצם המחשבה, ויעבור לפקודה שתתורגם בתוך המחשב, לתוך המחשב עצמו. בסדר? ולזה אני מחכה, האמת היא, אבל בוא, מה הבעיה? או איפה רואים את הבעיות?
אתה יודע מה, שנייה רגע, אם כבר התחלת לדבר על פולדינג ועל...
רגע, פה רגע, נסגור רגע את הבעיה. אתה תשוויץ באפל שקנית החדש.
לא משוויץ, אני רוצה לדבר על אנדרואיד, שנייה, לפני שאתה חוזר רגע.
לא, אבל רגע, לפני האנדרואיד, בוא נסגור את זה, ואז כי אי אפשר לפתוח סוגריים, לפתוח סוגריים.
טוב,
בסדר.
בסדר.
השינוי לא התפטר את בשימוש רותם, כי זה מה שאני אומר לך, המגמה הזאת היא שמנסים להוריד את הגוי שיהיה למינימום, כן, אנחנו מתחילים לראות אותה גם פה, השינוי לא יתבטא רק בשימוש, אלא גם במראה ובצורה של Windows, לפי הדיווחים, ממשק המשתמש שאנחנו מכירים היום, צפוי לראות שונה לחלוטין, בעוד 5 שנים, כן, לא יודע איך אמרו עוד שנה, שנתיים, פתאום נהיה 5 שנים, אבל בסדר, בגלל כניסתם של סוכני AI לתמונה, כלומר, הבינה המלאכותית תוכל רק להגיב לבקשות שלכם, סליחה, לא רק תוכל רק להגיב, תוכל לא רק להגיב לבקשות שלכם, אלא לפעול באופן יזום, כדי לסייע לכם בעבודה השוטפת, כלומר גם, יש שם בכתבה שהם דיברו על זה, שגם משימות שלא כלולות,
אבל אנחנו צריכים את כל הדברים האלה,
שאני
די,
עוד לא יודע אפילו שאני רוצה, כאילו... ידע לפתח עם...
די, נו, הוא יותר חכם מהאפיפיור, בסדר, הבנתי.
משהו כזה, בסדר? בסופו של דבר, וזה רגע, מה שמעניין פה, יש מושג בעולם הפיתוח שנקרא privacy by design ו-security by design.
נכון.
אני הייתי שמח, רותם, אם היית מתקשר להם מייקרוסופט, ומעביר להם שיעור בנושא, כדי שלא נגלה עוד 2 או 5, שמערכת כזאת זה סופית ארון המיתים של הפרטיות, כי חלק ממה שהמערכת הולכת לעשות, היא הולכת להשתמש בכוח העיבוד המקומי, כלומר, תתכונן כבר להחליף חומרה, בחלק מהמקרים, וחלק גדול מהתהליך עיבוד של המידע יהיה במחשוב ענן שאתה מחובר אליו. כנראה הם מושכים את זה יותר לכיוון של סאסקריפשן, שתהיה כל הזמן מחובר בסאסקריפשן לשירותים שלהם, כי אחרת אין טעם למערכת הפעלה הזאת, היא לא תעבוד. וברגע שאנחנו כבר אין לנו שליטה, מה באמת נשאר במחשב המקומי? ומה עלה לאותו סביבת ענן או מחשוב AI שאני מקבל מהם כדי שהמחת ההפעלה שלי תעבוד, אז כאילו אין כבר פרטיות, זהו. אין לנו כבר, אין לנו באמת שליטה. מה,
אני חייב
מה
להגיד שדווקא במצב הזה,
ומה שלא שלנו לא שלנו.
הדרך פעולה של אפל מאוד מוצלחת בעיניי. זאת אומרת שאפל באו ואמרו, אנחנו מבינים שכולם עכשיו רוצים AI, כולם AI, 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 וזה אומר שגם המחשבים, וגם הטלפונים, גם האייפונים, וגם המחשבים, וגם כל המוצרים שלהם, הם כבר מגיעים צ'יפים שיודעים לעשות פעולות מספיק מהירות בשביל להריץ מודל AI מקומי, ולכל מי שיש לו אייפון או מחשב Mac, יש לו כבר AI מקומי. זאת אומרת, אחד הדברים הכי מדהימים שאפל באים ואומרים למפתחים, תשתמשו דווקא ב-LLM הקיים שיש במערכת, אוקיי? אנחנו, יש לנו חומרה, יש לנו תוכנה, תשתמשו בו, הוא לא וואו, הוא לא זה, אבל הוא ייתן לכם את הכל, אוקיי? ירוץ מקומית, ואז המידע נשאר פנימי, הוא לא יוצא על הענן, הוא לא יוצא למקום אחר, הטלפון הוא לא אקסטנשן של ענן. הענן הוא אקסטנשן של הטלפון, אוקיי? שזה הדבר הכי גדול ומשמעותי פה.
אז יש כמה סביבות, יש כמה סביבות שאני יכול להריץ AI מקומית במחשב. אני גם ניסיתי את זה דרך אגב. וראיתי בכתבה אחרת שלא הכנסתי לפה, על כל מיני הדגמות שהראו בדפקון.
אוקיי.
והראו אחד מההדגמות שם שהראו, איך מישהו לקח סביבת AI מקומית, שכל אחד יכול להוריץ על המחשב שלו.
אוקיי.
אימן אותה בהמון דאטה של קוד של איך כתבו ונרביליטיס קודמים, ויצר בעזרתה ונרביליטיס חדשים לחלוטין, בלי שום מגבלות. כלומר, ברגע שאתה מריץ את ג'נרטיבי AI אצלך מקומית, בסדר? ויש כבר היום כמה כאלו שאתה יכול לבוא ולהריץ בעצמך.
נכון.
שם אין מגבלות, ואתה יכול לעשות כל נושא שאתה רוצה בעולם, אז מה עוצר אותך? כלומר, שום דבר לא יכול לעצור אותך, קח את זה גם למקומות יותר מסוכנים, או אם אני לוקח עכשיו את כל המידע של איך אני מכין פצצה ביולוגית, ואם יש לי מגבלות, אם יש לי מגבלות שאני לא יכול לבוא ולתשאל את ה-ChatGPT או Perplexity או Gemini או קלוד, באיך להכין פצצה ביולוגית, כי יש שם כל מיני
כי יש פילטרים של סייפטי שיעצרו
אותך, יש פילטרים שיעצרו אותך, אז בג'נרטיב המקומי אין לך את הפילטרים האלה.
נכון.
כלומר, אם אתה מאמן אותו,
יש כאלה שיש, אבל אפשר
לעשות כל דבר שתבקש.
כן, זה נכון.
אפשר לעקוף אותם.
נכון. שנייה רגע, תקשיב. אני רוצה רגע לסגור שלושה נושאים.
סגור סוגריים, סגור.
שלושה נושאים, סגרנו את הכל.
המורה ללשון שלי הייתה קופצת מהחלון כבר, כן.
שוסי.
בבקשה.
אז אני רוצה רגע לדבר על העניין הזה של האתרי פורנו עם הקבצי SVG.
יו, זה הצחיק אותי כל כך.
תקשיב, אז מה קרה פה תכלס, אוקיי? אז אתרים מבוגרים הפיצו פוסטים מפתים ברשתות, שלעתים מובילים להורדה או פתיחה של קובץ SVG, שזה סוג של תמונה, אבל ה-SVG הזה הוא קובץ וקטורי, הוא XML וקטורי, גם מי שתכנן אותו, באופן לא הגיוני בעליל, החליט שאפשר גם להריץ שמה JavaScript ו-HTML. והקבצים שזוהו, שהורדו, הם הכביעו דרך obfuscation, זאת אומרת, לקחו את כל הקוד והכניסו אותו למין ערבוב כזה, שהוא עובד, אבל פשוט לא נראה מה הוא עושה בפועל, וקוראים לדבר הזה JSFAC, היברידי, ובפתיחה בדפדפן, אם פותחים את התמונה הזאת של ה-SVG, הוא מוריד סקריפט נוסף בשם trojan.js.likejack, שמבצע קליק סמוי על כפתור הלייק לפוסטים שמקדמים אתרים של פורנו, אוקיי?
ומשתף את זה בפיד של אותם אנשים.
אם יש לכם חשבון פייסבוק בדפדפן פתוח, אוקיי? סשן פתוח, הוא יגלך, הוא ישתמש בדבר הזה, יפתח את פייסבוק, יעשה שם לייק בשבילכם, ויסגור, אתם לא תראו שום דבר. מבחינתכם לא קרה כלום, אבל הוא עשה את זה. אז זה מה שנקרא בוסט מלאכותי לחשיפה, בלי לשלם על אף מודעה בפועל. ומעבר לטריק של הלייקים, המחקר עצמו הרחב מזהיר מאוד לגבי SVG, זה לא חדש, SVG זה אחד הקבצים הכי בעייתיים שיכולים להיות. אם אתם סיסויים, SVG זה אירוע, ואתם צריכים להכיר אותו, ה-SVG אפשר לעשות redirectors, אפשר לעשות safe containment, אפשר לעשות הזרקות לקום, אפשר לדיקום, אפשר לעשות המון 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 דברים, וצריך להכיר את הסיפור הזה, אוקיי? אנחנו לא ניכנס עכשיו לכל הדברים האלה, אבל SVG זה אירוע מאוד 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 גדול. הלל, מילה, וממשיכים לנושא הבא, כי אני חייב לעשות שלושה נושאים ששכחנו ואני רוצה לעשות אותם.
אחד זה יצחיק אותי, כי זה פרצה ישנה כבר שהייתה קיימת בעבר.
SVG זה לא פרצה, זה ליטרלי הדרך העבודה איך שהוא עובד. כאילו, זה ככה עובד. אוקיי, זה לא vulnerability. זה ליטרלי איך שהוא עובד.
אבל זה יצחיק אותי, כי אחד אפשר להשתמש בזה לכל דבר.
נכון.
ולא רק לשווק אתרי פורנו, שתחשוב, נכון. זה דרך כלל מאוד יצירתית.
נכון.
וזה אמור להיות משהו שהיה כן אמור להיחסם בכל endpoint protection בסיסי, בכל EPP בסיסי, או בכל EDR אוקיי. לפחות. אז זה יצחיק אותי איך לא חסמו את זה עד היום, כי בוא נגיד, אני לא מאמין שיש כבר מחשב בלי endpoint protection כלשהו, כן? לא... שבמודעות כן, אבל... יש איזה מישהו, זה כזה קומודיטי, שאין לך
אבל,
היום מחשב
אבל אתה מבין שהסקריפט בלי... עצמו שעושה בפייסבוק, זה, הוא לא נמצא מוטפל. שם, מה שנמצא שם זה בסך הכל סקריפט קטן, שבעצם מוריד רק סקריפט אחר שמריץ אותו, זה הכל. זה קצת יותר טריקי, צריך להכיר את זה, צריך להבין מה הוא עושה, וגם צריך לשבור את האובסופקיישן, בשביל להריץ את זה בסנדבוקס, באופן דינמי, בשביל להבין גם מה הוא עושה. כאילו, זה לא 100% יאללה סבבה. אני באופן אישי, SVG, הייתי מבטא לגמרי כקונספט, לא צריך את הדבר הזה, זה דבר לא טוב בעליל, זה כמו דומיינים שנגמרים בזיפ. אף אחד לא ביקש את זה. ליטרלי, אף אחד לא ביקש את זה. אוקיי? אני באופן אישי, בכל ה-DNS'ים שאני עובד בהם, כל הדומיינים גדול הזיפ, מבוטלים. לא יהיה. לא קיים דבר כזה. אוקיי? שלא יהיה בטעות מישהו יתבלבל ויפתח זה, ויחשוב שהוא פתח משהו, וזה לא מה שהוא פתח בסוף. טוב, הנושא הבא, זה כל העדכונים שיש, לא פחות ולא יותר, לאנדרואיד החדש. כי גוגל עשתה השקה מאוד גדולה, הביאה ג'יימי פאלון, והביאו שם, עשו הפקה מאוד מאוד גדולה, בשביל להוכיח לעולם שהם עדיין קיימים, למרות שאימא שלי משתמשת בגוגל, לא מכירה את ג'יימי פאלון, אולי את התמונה שלו, מסרטונים בממים, מאוד, מאוד מפורסם בממים, ג'יימי פאלון, מסאדן הנייט לייב, אבל כאילו, הריצו את זה. אז הם עשו שם כמה דברים מאוד מאוד חדשים, יש כמה כל מיני עדכונים, בוא נריץ בשנייה ככה רק שנבין, סוף סוף, סוף סוף, למי שיש אנדרואיד, כל הרשימת הווי-פיי שלו תהיה מסונכנת גם לטלפונים אחרים, יש לכם מחשב, אם יש לכם טאבלט וכן הלאה, זה סוף סוף יופיע שם. הם עשו עדכון מאוד מאוד גדול ומשמעותי לכל מה שקשור לקוויקשר, תודה רבה באמת. הם עשו התראה לחשבון גוגל שלכם, סוף סוף תקבלו התראה אם החשבון הוא כמעט מלא או מלא, משהו שעכשיו שהחשבון היה מלא, כמו אצל אמא שלי שקרה לה, אתה יודע, מקבל 5 ג'יגה, כמה כבר שיכולה לשים שם, כמה אימיילים ייכנסו שם, סתמה את הכל, לא קיבלה התראה, וכל העולם של אחריו, כי היא לא קיבלה שום עדכונים, לא היה שום גיבויים, לא היה שום דבר, והיא לא ידעה עם זה בכלל. עוד כל מיני עדכונים לגוגל מסנג'רס, הם עושים כמה שינויים ל-SDK שלהם, לעשות ההצעה ל-API'ים, הם עושים עדכוני הבטחה ברמה של פליי, פליי הולך להיות שם חזק, כל מה שקשור לצמצום שרשרות ניצול בסביבות bring your device אורגוניות להודעות SMS'ים, זה גם כן משהו שהיה מאוד מאוד גדול ומשמעותי, בייחוד בכל העניין של הבטחת מידע. ממשקי ג'יין AI על הדווייס כבר הוכרזו, זאת אומרת שעכשיו אם חברות כמו סמסונג החליטו לשים צ'יפ שתומך ב-AI, המערכת הפעלה תוכל לתמוך בזה, כמו שאפל כבר תומכים בצורה שהיא נייטיב, שזה מדהים, 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 מדהים. אני חושב שיש עוד המון דברים, אלה הדברים הכי גדולים ומשמעותיים, לא שוברים, אבל זה באמת עושה קצת טוב. רוצה להגיד משהו?
לא. מזל שיש לי מספיק סטורי.
כי אני רוצה להגיד את הנושא האחרון. תקשיבו, אני יודע שהילל זה שלך, אבל תקשיב.
לא, זה אתה, זה אתה. דע לך, רק אתה.
אני רוצה דווקא לדבר.
אני חייך ונגיד הגיע הזמן. לשעה טובה ומוצלחת, בבקשה. תתחיל.
אוקיי, אז רגע לפני שפאלו אלטו סוגרת עוד עסקת ענק מטורפת עם סייבר ארק, צוק, ניר צוק, דווקא הוא עוזב. זה כמו אשכרה לרדת מהבמה רגע לפני האדרן, אני לא יודע, אני אולי אחזור אחר כך לאדרן שני, כמו שעושים
לא, הוא פשט העסקה, אין לי ספק שהוא...
אבל זה בדיוק מה שקורה כרגע.
אחד מהם שבישלו את העסקה הגדולה הזאת.
החברה מכתיבה קו מטורף של AI ופלטפורמניזיישן, ניר צוק פורש ומוסר את המפתחות ללי קלריץ', שהוא ארכיטקט המוצר הוותיק שלו, שרשמית זו פרישה למחשבות גדולות הבאות שלו, ולא פרישה מעולם הסייבר והטכנולוגיה. אז למה דווקא עכשיו, שזה צריך להגיד, התזמון שמריח כמו סגירת פרק,
אנשים צחקו. אנשים צחקו,
אתה יודע. והחברה דיווחה על ריבון.
רגע, למה דווקא עכשיו? חכה, תן לענות. בסדר? כן. אז היה בדיחה, רץ גיג ברשת, שניר עושה כל דבר שגיל עושה. גיל מצ'ק פוינט. אז בגלל שגיל שווייד פינה את מקומו...
אהבתי, כן. השנה, ליטרלי השנה.
בדיוק, פינה את מקומו כמנכ״ל צ'ק פוינט, זה נבעבר להיות היום, אז גיל, אז גם ניר צוק רצה. בסדר? זה היה הבדיחה, למרות שזה לא נראה לי שזה סתם קשור, זה סתם...
נראה לי שזה גם מסתדר טוב הקנתה. עכשיו, כן, כן, לגמרי.
סתם הקנתה.
אז צריך להגיד שהחברה... רותם,
תשאל אותי אם אני מרוצה.
אתה מרוצה?
האמת שכן. אני, הוא לא עשה לי כלום, ניר, באמת. אני מאוד מעריך את כל היכולות הסופר גבוהות שלו בעולם הסייבר, ובהחלט הוא היה... נתן דחיפה מאוד משמעותית לנושא הזה של פלטפורמה, למרות שהוא לא היה ראשון בזה, ונתן לזה דחיפה מאוד משמעותית, אבל אני אישית, וסליחה, אני יודע איפה אני עובד, לא נגיד, גם כשעוד לא עבדתי שם, וגם שנים עוד קודם, אף פעם לא הצלחתי להתחבר לאיש, מבחינת אישיותו.
אני חושב שיש לו איזה כמה אמרות, יש לו כמה אמרות מאוד מאוד חזקות.
אני יכול להגיד לך שראיתי את נדב צפריר, גם את נדב צפריר לא הכרתי, וראיתי את נדב צפריר פעם ראשונה על הבמה, שהוא שהיה בכנס של בינת, או בכנס של AWS, וממש התאהבתי בו על המקום, הפשטות, הנחמדות, הג'ינס והטישרט, וממש אותה אמרתי...
הוא בן אדם מורכב.
באתי, אמרתי, וואו, נדב צפריר, וואו. כן. זה כאילו, נכון, הוא לא איש טכני, נדב, אבל הרגשתי איזשהו סוג של וואו, בנגישות. וניר, נכון שהוא מסתובב הרבה ומגיע, אפילו מגיע ללקוחות בעסקאות גדולות ועושה פרזנטציות וכדומה. אני לא, אני, זה קצת מפריע לי לנושא של הקהילה ואני אסביר. יש תחרות, תמיד תהיה תחרות, התחרות לעולם לא תיפסק. בסדר?
נכון.
אני חושב שהתחרות היא מה שהפכה את מה שקוראים לזה ההייטק הישראלי למשהו. אנחנו ישראלים מאוד תחרותים בנשמתנו. זה מתחיל בלימודים, מתחיל בצבא, זה ממשיך באוניברסיטה. יש לי כל כך הרבה דוגמאות של מספיק אחד מחורפן שחשוב לו לקבל הצטיינות, וכולם פתאום רוצים לקבל הצטיינות, שלפני דקה זה בכלל לא הזיז להם. בסדר? ראיתי את זה אפילו עכשיו בלימודים של התואר השני. בסדר? כיתה שלמה, 10 אנשים, אף אחד לא עניין אותו מהציון, ראו שאני רוצה לקבל הצטיינות, בממוצע 97 לסיים, כולם רוצים לסיים בממוצע 95 פלוס.
מדהים.
בסדר? למה? ככה, כי אנחנו ישראלים. אז זה גם מה שהניע את ההייטק הישראלי, וזה מה שמניע את הכלכלה פה, ומדהים. בסדר? הרוח הזאת שיש פה, הרוח הישראלית הזאת של להצטיין, וזה היא תמיד זה. אבל, יש משהו ביחס, איך אתה מתייחס למתחרים שלך. יש מושג שנקרא מתחרים ראויים.
אוקיי.
מתחרה ראוי, הוא מתחרה שאתה אומר, אני לא יכול להיות אף פעם הכי טוב בהכל, כן? זה לא מושג שלי, זה מושג שדיבר עליו, אני שמעתי אותו ראשונה מסיימון סיניק. מתחרה ראוי, הוא מתחרה שהוא במגרש שלך, הוא במשחק שלך, הוא בתחום שלך, הוא ממש ראש בראש מולך, ואתה עדיין אומר, איך אני יכול מצד אחד להתחרות בו, ומצד שני, לא לפגוע באינטרסים, של כלל הענף, כלל התעשייה, כלל התחום, כי בסופו של דבר, פעם אני לומד ממנו, פעם הוא לומד ממני. פעם אני יותר מתקדם במשהו מסוים, בפיצ'ר מסוים, ופעם הוא מתקדם יותר ממני. בסופו של דבר, התועלת שיקבל הלקוח, הצרכן, המשתמש, היא תהיה גבוהה, כי הוא דוחף אותי, הוא דוחף אותי להיות יותר טוב, ואני דוחף אותו להיות יותר טוב.
אוקיי.
ואתה רואה את זה אצל הרבה יזמים ישראלים.
אנחנו עדיין מדברים על ניר צוק.
כן, ואצל ניר צוק מאוד קשה לראות את זה. זה מה שתמיד הפריע לי.
אז אני אגיד לך את זה ככה.
פרקתי מליבי, משהו של 20 שנה, כי כל פעם אומרים לי, למה אתה לא אוהב אותו? אמרתי, זה לא שאני לא אוהב אותו, אני מעריץ שלו, כי זה רואה, הבן אדם עשה פה תהפוכות בענף, ברמה הלאומית, לעולמי עלומים, הוא קיבל את המקום כבוד שלו. אבל בהתנהגות, ויכול להיות שביום יום הוא אחלה בן אדם, אני לא יודע.
כן.
בהתנהגות, כל פעם כשראיתי אותו על הבמה, זה תמיד היה, אנחנו מולם. ואני לא חושב שהיום אין אנחנו מולה. תסתכל רגע, היום יש כל מיני פדרציות שמשתפות מידע ונרבילטיס.
תקשיב.
החברות הכי ענקיות בעולם נמצאות שם.
זה ממש לא עניין.
אז אי אפשר, אנחנו מולם כל הזמן.
זה ממש לא עניין. יש פה מישהו שיש לו, מאמין בצדקת הדרך שלו. אני חושב שהוא בן אדם מאוד מאוד חכם. אני חושב שהוא בהרבה אמרות שלו, הוא אמר דברים מאוד מאוד חכמים, לא בצורה שאנשים, שזה נוח להם. בדיוק, אבל עדיין נכונים. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד לו שהוא לא בסדר, הוא אומר דברים לא הגיוניים, הוא אומר מאוד מאוד טוב, אבל
לא, זה לא אמרתי.
אני חושב שהסכין שלו היא חדה, מדי, אוקיי? באיך שהוא אומר דברים, שצריכים לאמר, אבל יש גם דרך להגיד אותם תעבור יותר קל בגרון, להרבה מאוד אנשים.
אני אתן לך להגיד דוגמה.
שנייה.
שאני חייב לתת אותה רגע, חייב לתת אותה. היה כנס מאוד גדול בארגון שאני מזוהה איתה, לא אגיד רגע את שמו, והוא עלה לבמה לארצות. והוא התחיל לדבר על המצב בישראל, שבריחת מוחות, והפערים הענקיים שיש במשרד החינוך בישראל, שלא מכין את הסטודנטים כמו שצריך, ואת ההכנה בצבא, ובאמת תקשיבו, הוא אמר דברים מהממים, כל מילה שהוא אמר, חקוקה בסלע, ואז הוא הסתובב באיזשהו זווית, והוא ראה איזה לוגו, של איזה חברה שהייתה איזשהו אירוע סייפר, שגם כן ייחרט בדפי ההיסטוריה, בסדר, לא רוצה להגיד שמות, עזוב אותי, אתה תגרור אותי,
okay.
ואז הוא ישר אומר, אנחנו בחברה שלי, אנחנו זינו את הפרצה הזאת ראשונה, תה, עכשיו, באת, דיברת כל כך דברים לעומק, דיברת על ה... וישבו שם באמת מנכלים של חברות ההייטק הגדולות בישראל, גם קאנטרי מנג'ר של יצרנים בינלאומיים שנמצאים שם בקהל. דיברת את הדברים הכי מהממים שיכולים להיות, על איך אפשר להפוך את העון האנושי מגיל התיכון, או אפילו לפני זה, בישראל, okay. כדי להשיג יתרון בהייטק הישראלי. בסדר? Okay. העולמי. דברי טעם, מה עכשיו היה חשוב לך להכניס את הסיפור על אותה חברה שפרצו להם לפני 5 שנים, ואתה היית הראשון, והחברה שלך הייתה הראשונה, שזיהתה את זה כן או לא, אני אפילו לא יודע אם באמת הם זיהו את זה או לא. על זה דיברתי.
Okay.
כלומר, כשאתה בא, ואתה בא ואתה מעצים אחרים, תדע לך, גם בענף שלנו, אתה מעצים קודם כל את עצמך. אמיתי, okay. אתה אפילו לא יודע כמה. וזה לדעתי התחושה שצריכה להיות. כי בסופו של דבר, אם אני עכשיו עושה קייטנה לילדים, בסדר? ואני עכשיו יצרן גדול, בסדר? ובאחד מהילדים שנרשמו, האבא או אמא עובדים בחברה מתחרה, כן? לחברה okay. שלי. אז אני לא אקבל את הילד עכשיו לקייטנה. פחות או יותר זה אותו סגנון. כלומר, כשאתה תורם לידע, לידע ולהצלחה של כל הענף, גם החברה שלך תצליח,
הילל,
ואתה משבר
עכשיו את פאלו אלטו, מה
לא
שיקרה
עוזב.
בפועל,
לא עוזב כזה מהיר,
מה שיקרה בפועל, זה שהוא ייקח את היכולות המטורפות שיש לו, בלעשות דברים גדולים, וילך ויעשה עוד דברים גדולים שהם לא פאלו אלטו,
הוא כרגע השקיע בבנק ובערוץ תקשורת.
עזוב השקעות, אנחנו כולם משקיעים איפשהו, זה לא משנה. טוב, נראה לי שהגענו לסוף פרק, אני רוצה להגיד לכם,
אנחנו לא...
שלחו לנו הודעות איך הילל היה בתור זה שהרזיק את הפרק.
זרקת אותי למים.
ברור, זה הרעיון.
שחיתי במים, אבל זה היה...
שלחו לנו את הטוב, את הרע, את המכוער ואת היפה ואת הווקן של הילל, איך הוא היה בתור זה שהביא את הפרק.
ואני מארגן משלחת עוד 2 שנים, מי שרוצה.
ממש. אז אני רוצה להודות לכם, המאזינים שלנו, אם אתם ממש ממש נהנתם, שימו לייק, תשלחו לנו את ההודעה להילל, הילל, היית מלך, מילל, אנחנו אוהבים אותך, הילל, תישאר, הילל, גם לפרק הבא. איבל, הילל כפרה עליך.
רותם, לפרק תקרא הקרח והלא קרח. זה שיש לנו חנה לנרולינק, וזה שאין לו חנה לנרולינק.
הקרח וזה...
תדע לך, כל דבר שיתרון.
טוב, אז אני רוצה להודות לכם, אני רוצה להודות לך, הילל קוברובסקי, המלך שעשית אחלה פרק מבחינתי, מאוד מאוד נהניתי.
כן, בעיקר הזה על הפורנו היה הכי מעניין, תדע לך.
הרגע יש לנו שיר, Built for This, שזה שיר ש... תעצרו, תורידו עכשיו לאחד אם אתם שומעים אחרת, שימו ווליום, תהנו מהשיר המטורף הזה, והנה, הילל. יאללה, אני הייתי רותם בר.
את כל השיר במלואו, אני מקווה.
את כל השיר במלואו, שהוא יצא דרך אגב עוד חודש. אוקיי? תם, תם, תם. הנה זה בא. תהיו טובים גם לאחרים. יאללה, ביי. ביי, הילל, אוהב אותך.